בוקר טוב. בהמשך התוכנית אנחנו נעסוק ביוזמה של גיוס מילואים של אנשים בעלי פטור או רובעי 2. נבדוק אם יש משבר של אספקת תרופות בישראל. בנוסף, האם המצלמות שמפוזרות ברחובות, בבניינים, עונות על הזכות שלנו לפרטיות. נדבר גם על הגז החדש שמיועד למזגנים, האם הוא מסוכן, מי צריך לטפל בו. גם האם יש מחסור במוסכניקים ובעלי מקצוע בתחום. רמז, כן. רמי קליינשטיין התארח. הכל עטוף במוזיקה נהדרת שערך הלל אברמוביץ', ההפקה של עידן ריבר וטכנאי השידור יורי שיבנוב, אבל קודם כל מיזם מחמם לב. בירוקרטיה וסידורים הם חלק מהחיים שלנו, תשלומים למים, חשמל, לפעמים ענייני מס הכנסה או שירות למוצר שהתקלקל. לא כיף, אבל זה חלק מהחיים, אבל מה קורה למשפחות שקולות שצריכות לטפל בזה ובסידורים סביב האסון שלהם? בוקר טוב לשמרית ורשובר, מנכ"לית שטראוס מים ישראל, תמי ארבע, בוקר טוב.
בוקר אור,
היורן. אז יש לכם מיזם מחמם לב ומאוד מאוד חשוב, שזה בעצם המטה.
נכון.
מטה שירות חרבות ברזל, מה זה אומר?
נכון, אני אגיד רגע שהמיזם, אנחנו משותפים, אנחנו חלק מהמיזם, מי שהקימה אותו זו חורי רז, כשבעצם המטרה של המיזם הוא נולד כתולדה מפוסט מטלטל מאוד של אימא שקולה של אורוני של התצפיתנית, שבעצם תיארה את המורכבות והקושי מאוד מאוד גדול, שצריך להתחיל לטפל בתוך הבירוקרטיות, כמו שאמרת, מול כל מיני חברות שירות מרובות, וחולי הרימה את הכפפה, ובעצם לפני שנה, ממש אחרי שאימא של רוני כתבה את הפוסט בברנג'ת השירות, הרימה את המיזם הזה, הקימה את המיזם, כשלמיזם יש בעצם שלוש זרועות. זרוע אחת היא בעצם 380 קציני שירות שיש כבר היום, שנה אחרי.
זה הרבה, אוקיי, כן.
כן, אנשים מדהימים.
מה זה, מתנדבים?
מתנדבים כולם, שעברו סוג של הכשרה, איך בעצם לגשת למשפחות השכולות בסוף השבעה, ובעצם להציע להם את התמיכה והעזרה הזאת.
אבל יש אתגר מאוד מאוד גדול, כי מתנדב מקבל את השיחה, אבל הוא צריך להתממשק עם כל כך הרבה חברות שיש להם מוקדים ושירות.
נכון, וככה נולד בעצם המוקד של תמי ארבע, שבעצם נותן את החיבור הזה. הוא מקשר בעצם בין קצין השירות לבין כל יתר החברות המובילות במשק. כשבכל חברה כזאת יש לנו 250 חברות במשק הישראלי, שבעצם יש אצלהם גורם ספציפי, שהוא מטפל בפניות שמגיעות מתמי 4, ממתח חרבות ברזל, והוא בעצם עוזר בכל התהליך וחוסך בירוקרטיות, ותומך בצורה הכי מהירה שהוא יכול והכי רגישה במשפחות.
אז אותם חברות, אני מאמין ומקווה, כולם נרתמו גם כן מהצד שלהם לתת שירות אחר.
נכון.
יש איזה בג במערכת, אבל אני לא יודע אם יש לו פתרון. חברה לא אמורה לדעת על אסון, היא לא אמורה לדעת שלקוח שלה הלך לעולמו, ולכן הם ממשיכים, חברות, אפשר לקבל מכתב התראה מחברת חשמל, או דברים מאוד לא נעימים למשפחה שיושבת שבעה או עברה אסון. יש דרך לטפל בזה בלי מוקד כמו שלכם?
הדרך היא הדרך הרגילה וארוכה, ובעצם מה שכתוצאה מהמיזם הזה, שנה אחרי, אני אגיד שחולי וכל השותפים שמתנדבים בתוך הפרויקט הזה, מבינים שיש איזשהו וקום, וכן, יש מחשבה איך לקחת את זה שלב אחד קדימה כדי לטפל בזה באופן הרבה יותר מעמיק, מול הרבה מאוד גורמים במשק.
כי באמת אותה חברת, יכולה להיות חברת תקשורת, היא לא יודעת מה קרה, היא לא מבינה את זה, מישהו צריך להגיד לה, אז כרגע זה מוקד המתנדבים. אתם עוד צריכים מתנדבים?
מה אנחנו?
אתם צריכים מתנדבים? אם כבר אנחנו מדברים ברדיו.
קודם כל, כל מי שרוצה להתנדב ועובד ורוצה להיות קצין שירות, הוא מוזמן, הוא עובר איזשהו תהליך של רעיון ראשוני וצינון, כי לא כל אחד גם יכול להיות מתנדב. בסוף אנחנו פוגשים משפחה באולי אחד הצמתים, האזורים הכי מורכבים ורגישים, וזה מאוד מורכב. איך ניגשים למשפחה, איך מגיעים בסוף השבעה, ומתמודדים בעצם ומנסים לעזור. אבל once זה קורה, אני יכולה לספר לך, אנחנו בכל כנס של מתי חרבות מגיעים הקצינים, ולא פעם גם עם המשפחות שהם תומכים בהם, ונוצר שם קשר מדהים וחיבורים באמת מיוחדים של תמיכה ועזרה, וכמובן שגם המתנדב מקבל מזה הרבה מאוד כוח, ובטח המשפחה שמרגישה שהורידו ממנה נטל מאוד משמעותי. יש לנו סיפורים באמת שהם, זה לא להאמין ש...
את יכולה לתת דוגמה אפילו בלי להזכיר שמות של חברות או משהו כזה?
כן, בוודאי. זה יכול להיות מאישה שהתאלמנה, שאפילו לא ידע מה הקוד לחשבון הבנק שלה באפליקציה, ואיך היא מגיעה בעצם לכל המסמכים שהיא צריכה, מאיך לבטל את... היא ממש סיפרה לנו באחד הכנסים, שהיא פשוט לא ידע איך עושים את כל הדברים האלה, ואיך אותה קצינת שירות פשוט הגיעה, עזרה לה בכל הטפסולוגיה ובכל האזורים האלה, ובלי קשר כמובן פנתה גם לבנק ולחברת האשראי כדי לתמוך בה. כן. זה יכול להיות מצב שבו משפחה שאיבדה את הבן, ופתאום גילתה שמגיע חוב מאיזה חברה שהם בכלל לא מכירים, כמו מחדר הכושר, הם בכלל לא ידעו שהבן היה מנוי בחדר כושר, או למשל משפחה שהבן השקיע בהשקעות זרות, בבתי השקעות ובהשקעות זרות, לא היה להם מושג על הנושא הזה, איך מאתרים בכלל יש קשר, ואת כל הדברים האלה אנחנו בעצם מנסים לפתור במסגרת המטה ובתוך המוקד שלנו, וזה באמת מחמם את הלב שיש כזו הירתמות במדינה, ומתנדבים כאלה מדהימים. אני אגיד בכלל זו קהילה שרק הולכת וגדלה בשנה האחרונה, עד היום בעצם טיפלו למעלה מ-700 משפחות שקולות, ולצערי עוד אנחנו המלחמה הזאת.
כן, מתווספות, ואני מבין שצהל בעצם מעדכן אתכם שמשפחה עכשיו היא משפחה שקולה?
כן, יש קשר. מתי השירות הוא בקשר גם עם כל הגופים הביטחוניים, כדי שבאמת יהיה סינכרון מלא ושלם, ושגם לא נעבוד בקווים מקבילים. אבל זה באמת אזור, כל האזור של הבירוקרטיה מול חברות השירות, זה באמת איזשהו וקום שאף אחד לפני כן לא לקח עליו איזושהי בעלות, והמיזם הזה באמת מצליח לעשות את זה.
כן, אולי באמת יבוא היום שבו יש הודעות פטירה ייכנסו למערכות, למרות שזה מאוד מאוד מורכב.
נכון.
ובכל מקרה זה מיזם מחמם לב, ועד ואני יודעים שמי שמתנדב ונותן הוא בדרך כלל גם אדם יותר מאושר, אז אני שמח גם בשביל המתנדבים, וכמובן,
לגמרי.
כמובן.
אני יכולה להגיד לך שפנימית, בתוך שטב מים במוקדים,
זה עשה טוב.
מה?
זה עשה טוב, אני אומר, כן.
עשה טוב, אנשים מרגישים שהם באמת במשימה של שליחות אמיתית, ובאמת עושה טוב, ואנחנו גם מאפשרים את זה.
טוב, אני מאוד 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 שמח על המיזם הכל כך חשוב ורגיש הזה.
גם אנחנו.
שמרית ורשובר, מנכלית שטראוס מים ישראל, תמי ארבע, תודה רבה רבה על השיחה.
תודה רבה,
ירון. טוב, גז חדש אמור להפעיל את המזגנים שלנו, שהוא יותר מורכב, אולי יותר טוב לנו. בוקר טוב לנתי מקטם, מנהל תחום הנדסה באלקטרה.
בוקר טוב לך ובוקר טוב ושבת שלום לכל המאזינים, מה שלומך?
בסדר גמור. קודם כל, על איזה גז מדובר? זה גז שיש לו יתרונות במה?
אז ככה, עד היום השתמשנו בשוק בגז שנקרא R410. זה גז שבאירופה כבר ממזמן הפסיקו לעבוד איתו כי הוא פחות יעיל אנרגטית, ובעצם כל השוק עבר לגז באירופה, לגז R32, ועכשיו הוא גם ייכנס לישראל, זאת בשורה מאוד מאוד גדולה.
זה גם סביבתי נעתי, זה גם סביבתי וגם בסוף המזגן יעבוד יותר בצורה יותר יעילה?
נכון, המזגן גם כן יהיה יותר יעיל, וגם כמובן הוא הרבה יותר סביבתי מהגז שלנו עד היום. אבל מה שכן, הגז הזה הוא גם מעט יותר דליק, הוא מדורג A2L. זה אומר שכל המתקינים שבעצם יש שם במדינת ישראל, יש אלפי מתקינים שבעצם לא, מבחינת תעסוקה הם לא מוסדרים. אין להם רישיונות, הם לא מורשים להתעסק בקררים כאלה. זה אומר שכל השוק שלנו עכשיו יעבור בעצם עובר איזשהו תהליך הסדרה, וכולם יהיו מחויבים לעבור איזשהו תהליך מול משרד העבודה. יש מכללות שקמות, גם לנו באלקטרה יש מכללה שמכשירה מתקינים להתעסק בקררים האלה. יש שלוש דרגים, ובעצם כל המתקינים במדינת ישראל, מתקינה מזגנים, יהיו מוכשרים לעבוד ולהתקין מזגנים עם, עם קררים של קררים שהם יותר דיקים.
עד, עד כאן טוב, זה, זה קורה, כי אני קראתי שיש חוק או תקנות שתקועות, ובעצם הגז נכנס, אבל עדיין לא, אין הכשרות.
לא, אז זה, זה כבר, זה כבר נכנס, זה קרה, החוק הזה עבר בכנסת.
אה, יופי,
תוך,
אוקיי.
תוך שלושה חודשים, בעצם, החוק הזה אמור להיכנס, תוך שנה ותשעה חודשים, כל המתקינים במדינת ישראל, כל מתקין שירצה לבוא ולהתקין מזגן, יהיה בעצם מחויב לעבור הכשרות של משרד העבודה, ובעצם לדעת לבוא ולהתעסק עם קררים mm-hmm. כאלה, בגלל שהם יותר דליקים מקררים ממה שהיה פה בעצם עד היום.
שזה בעצם, זה בעיקר שמירה על בטיחות המתקין, או שאני כלקוח גם כן צריך לוודא שהמתקין הזה עבר הכשרה?
אתה כלקוח מומלץ שתבדוק אם המתקין שלך עבר הכשרה, מדובר ב, 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 זה יהיה פלילי, אם, אם אתה מתקין מזגן שהוא לא, ואתה לא מורשה, אתה בעצם כן. עובר, עובר על החוק.
זה המתקין עובר, כן, אבל יש אחריות גם לבעל הבית, לא ניכנס לסוגיות,
כמובן,
אלא אם חלילה קורה לו משהו גם כן.
או משהו כזה, כן. אז כן, נכון.
אז אני מבין שזה בעצם מתאים למזגנים הקיימים, כלומר זה לא רק לחדשים. יש מגבלה, אפשר לשים אותו בכל מזגן, גם אם זה מזגן קיר מלפני 20 שנה?
לא, לא, לא.
אוקיי.
מדובר במזגנים שונים לחלוטין, מזגנים שהם מותאמים לתקינה, לתקינה אירופית. כבר, אנחנו באלקטה כבר נערכים, כבר הזמנו סדרה של מזגנים שהיא R32, אבל בגדול, בגדול, ללא אותם מזגנים. כל המזגנים הישנים שיש להם במדינת ישראל, יהיה להם קררים, אי אפשר לשים להם קררים שהם R410, עבור הלקוח זה יהיה יותר יקר, כי יש מכסות על הגז הזה, מה שאומר שמי שעכשיו יש לו דליפת גז במזגן, כבר כנראה שיהיה עדיף לו להחליף את המזגן ולא לתקן בו את הגז, למלא בו גז ולתקן את הדליפה. אז בגדול מדובר בבשורה גם עבור הלקוחות, כי הם בעצם יקבלו פה מזגנים זולים יותר, יעילים יותר, שלא עברו תקינות מיוחדות כדי להימחר במדינת ישראל, וגם התחזוקה שלהם תהיה הרבה יותר זולה.
זו בשורה טובה, זה כמובן למי שמתקין מזגן חדש. תן לנו קצת טיפים, בטח בתקופה הזאת, אנחנו עכשיו בתקופה בחורף, שהרבה אנשים מפעילים מזגנים, איך נכון להפעיל את המזגן בחורף, איך נכון לטפל בו?
בגדול, את האמת שעשיתי לא מעט רעיונות ברדיו על אנשים לתחזוקה של מזגנים, אני תמיד אומר ואני אחזור בחימום, שהמזגן מוציא אוויר חם, האוויר חם בעצם עולה למעלה. אז לכן חשוב מאוד לטות את התריסים דווקא כלפי מטה, לכוון אותם לטמפרטורה של 27-28 מעלות, יש מזגנים שיש להם בשלט כפתור שנקרא I-Feel או Follow-Me, ללחוץ על הכפתור הזה, לכוון את השלט מול המזגן שבקשר עין איתו, לוודא שהפילטרים נקיים, כי אם הפילטרים במזגן לא נקיים, אנחנו לא נרגיש פיזור של אוויר טוב בחדר, אנחנו נשלם הרבה מאוד כסף בחשבון חשמל שלנו, ואני ממליץ אחת להזמין הבית הטכנאי שיעבור ושיסתכל על החיבורים של החשמל של המזגן, שהם לא יתייבשו, דברים כאלה יכולים גם לגרום לשריפה, אז מומלץ מאוד להזמין טכנאי אחת שיעבור על החיבורי החשמל של המזגן ולתחזק אותו, כי בעצם בסופו של דבר זה מוצר חשמלי, שלא אמורים להחליף אותו כל שנה. זה מוצר שאמור ללוות אותנו לתקופה, לפרק זמן ארוך, ואם שומרים על המזגן ומטפלים בו כמו ברכב, אז זה יכול ללוות אותנו להרבה שנים.
כן, אני עושה את זה כל שנה, גם יש לי פילטרים שקשה לנקות אותם, קשה להגיע להם, וגם כי מישהו באמת מסתכל על המזגן. אני רציתי לשאול, יש אנשים שמטפלים נגד עובש, ויש אנשים שאומרים שאין מה לטפל במזגן נגד עובש?
יש חומר שאפשר בעצם להתיז אותו בתוך המזגן, הוא הורג את הבקטריות, ואת האמת שאתה מעלה פה נקודה מאוד מאוד חשובה, שבדרך כלל, שממזגים את החלל בבית, את החדר שינה או את החלל של הסלון מדבר, בדרך כלל סוגרים את החלונות כדי שהחלל ימוזג. עכשיו אני מציע מדי פעם גם לפתוח את החלונות כדי שיכנס לבית אוויר טרי, ובעצם אנחנו נשום אוויר שהוא הרבה יותר טוב, עם פחות חיידקים, פחות בקטריות, פחות תובשים. אז מומלץ להברר את הבית כמה שיותר, גם בחורף, תפתחו את החלונות, שיכנס לכם לבית אוויר טוב, אוויר צח, זה חשוב מאוד.
ככה היינו צוחקים על עובדי חברת חשמל של פעם, שהם מקבלים חשמל חינם, שהם כאילו גם ממזגים וגם פותחים חלון. אבל כן, זה הלחות רלוונטית, זה גם מכניס לחות, כי המזגן בסוף מייבש.
כן, זה מכניס לחות, אבל לחות זה גם טוב. כן. אנחנו, אם האוויר יבש מדי, זה יכול לגרום לכאבי ראש, להרגשה לא נעימה כל כך. אז זה חשוב שיכנס לחות לחלון הבית.
מה התקופה שיש פחות סי לחץ בשירות מזגנים? כי אני בטוח שאיך שמתחיל הקיץ, בדרך כלל זה גל חום הראשון, אז כולם מתנפלים על השירות, אבל כל אחד יכול להקדים מכה ולטפל במזגנים שלו לפני זה.
נכון, מומלץ לעשות את זה דווקא בעונות מעבר, שיש פחות קריאות שירות, יש פחות התקנות. בדרך כלל הגל הראשוני של הטלפונים, של הבום הראשוני, זה בחודש מאי, אחרי שיש גל חום,
כן.
אחרי שיש איזה לילה ככה חם במיוחד, אז הרבה אנשים מדליקים מזגנים, ובבת אחת אנחנו פתאום קופצים במוקד בעשרות אחוזים, במאות אחוזים אפילו בשיחות טלפון. בדרך כלל התקלות הראשונות הן תקלות של נזילות מים, כי המזגן עובד ככה בכל חודשי החורף, ומתמלא באבק, ואז האבק הזה בקירור מצטבר לנו בניקוז וגורם לסתימות. אז בדרך כלל זאת התופעה.
הכי טוב לשים ביומן, קודם כל להפעיל את המזגן בעונת מעבר גם כן, והדבר השני זה...
עדיף, אתה צודק, עדיף תמיד לפני ככה, לפני שמתחיל כל הבלגן, לעשות אוברול המזגן, נדליק אותו בקירור על 16 מעלות, למשך 20 דקות חצי שעה, לראות שלא מטפטף מים, לראות שהוא מקרר, לראות שהמנוע בחוץ עובד, לראות שיוצא מספיק אוויר, ואני אשמח לעלות לשידור אפילו בהמשך בעתיד לעוד טיפים ככה גם בקירור, אין שום בעיה, אני פה בשבילכם.
בסדר גמור, נתי מקטם, מנהל תחום הנדסה באלקטרה, תודה רבה על הטיפים.
שמחתי. שבת שלום.
תודה רבה. טוב, חסרים לנו לוחמים, זה אנחנו יודעים, הנטל על משרתי המילואים קשה מנסו, ועד לגיוס חרדים, אופטימי שכמוני. יש מי שחפש פתרונות אחרים, בוקר טוב לאסף וייס, אחיו של אילון וייס, זכרו לברכה, שנפל בעזה ביוני בשנה שעברה, וגם מייסד מיזם חוזרים למדים. בוקר טוב אסף.
בוקר טוב.
המיזם הזה הוא בעצם יוזמה שלך?
כן, המיזם הזה לא שלי לבד, האמת זה שלושת האחים, אני, עמיתי ומתניה. התחלנו את זה ככה אחרי שסיימנו לשבת שבעה, אז התחילו לדבר איתנו ולשתף אותנו, כמו שסיפרת, אילון אח שלנו הגיבור נפל בעזה לפני 8 חודשים, והוא היה בן 49, עשוי, 7 ילדים, קראו לו הסבא הראשון, הוא קיבל ככה את הטייטל המחריד הזה, וסיפרו לנו ככה הרבה שזה הותיר עליהם ככה רושם, בעיקר חבר'ה שקיבלו פטור. אמרו לנו, איך זה יכול להיות שאני יושב בבית ולא קיבלתי צו מילואים, ואח שלך בגיל 49 עוזב 7 ילדים ונכדה. כן. ואז התחלנו ככה לדבר עם כל מיני אנשים, ואמרנו בוא ננסה לעזור להם, לחזור למילואים. זה היה באמת ניסיון בהתחלה מאוד של הנצחה נטו. אמרנו, אלון נושאיר לנו... מורשת, אנחנו חייבים להמשיך אותה. ופתחנו תופס מאוד ככה של גוגל דוקס, ושלחנו לאנשים איזה הופץ ככה ברשתות, ופתאום קיבלנו 100 פניות, 200 פניות, 500 כבר, מה שנקרא, היינו באלם, והתחלנו לקבל זרם מטורף של אנשים, שאומרים לנו, אנחנו רוצים לחזור למילואים, כל אחד עם הסיפור שלו.
כן.
לפעמים זה סיפור בריאותי, לפעמים זה סיפור של חבר'ה שלא היו בארץ 6 שנים ונגרעו מהמילואים והלכו לפטור, כל מיני סיפורים ממש בירוקרטיים בעיקר.
ויש גם את האנשים שכמוני בגיל 40 ומשהו, צהל אומר תודה רבה, משחרר
כן,
אותך.
כן. כן, ולצערנו צהל אמר תודה רבה גם אפילו לגיל 35 ומעלה, לא רק לגיל 40, כאילו לפני 7 באוקטובר היה איזה קונספט שנצמצם את כל העסק של הצבא.
כן,
קיבלנו ממש מאות פניות וזה גדל לאלפים. היום אנחנו עומדים על 6,500 איש שפנו אלינו.
זה מספר נהדר, וכולם לוחמים קרביים או שיש כאלה שגם...
לא כולם לוחמים, ממש מגוון מאוד 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 רחב של תפקידים, מתפקיד של לוחמים קודם כל, אחרי כן גם תפקיד של טכנאים, של נהגים, של לוגיסטיקה, של מנהלה. עשינו בשאלון ממש כל אחד מה התפקיד שלו, במה הוא התמקצע, והתחלנו, בהתחלה היה לי חלום שאני אגיע עם הדיסקולקי הזה למשרדי אקה, אספר להם את הסיפור של אלון, אני אגיד להם, הנה, כשהגענו בכלל ל-3,000 איש, אמרנו, הנה, קחו 3,000 איש, תגייסו חצי, איזה יופי, כאילו, ואיך אמרת, עד שהחרדים התגייסו, הנה, קחו 1,500 חיילים.
נכון.
אמרנו, 50% זה יהיה נתון, כאילו, היינו ריאליים, שלא כולם יצריכו להחזיר אותם. אבל הבנו שהמערכת לא כל כך עובד ככה, וזה לא, והדיסקונקי יושב שם ויעלה עובש.
אז עכשיו יש לכם מיזם שהוא חי ונושם וכל הזמן מתעדכן, ובעצם אם הייתי פונה לבד ומנסה לחזור להתנדבות, מה היה הסיכוי שאני אצליח לבד בלעדיכם?
אז אני אגיד לך, מה שעשינו באמת, כאילו, אין ספק שאתה מגיע לבד, אז באופן טבעי, אז הבירוקרטיה, לא עונים לך פעמיים לטלפון, אז אתה התייאשת.
ולא עונים לטלפון, כן.
יושבנו מתנדבים, ואנחנו עובדים היום מול 25 יחידות צבאיות, שכמו שאמרת בפתיח שלך, זקוקות נועשות לחיילים, והם נמצאים בסטטוס של יחידות אדומות מבחינת הצבא. כי מה זה אומר יחידות אדומות? כי באמת נגרעו משם ביחס ל-7 לאוקטובר 20-30%, אם זה פצועים, ואם זה חבר'ה שהשחיקה הייתה קשה להם, וכל מיני סיפורים. והיום מצבת המילואים ביחס ל-7 לאוקטובר עומד על מינוס 30-40%. וכלומר שיש חיסרון, יש חוסר גדול. אז אנחנו עובדים מול 25 יחידות, נותנים להם את הרשימות, השלישים עושים את העבודה הבירוקרטית מול אקה ומול כל המערכת של הצבאית, ועד היום החזרנו לשירות מילואים פעיל לחבר'ה שהיו בפטור, כן. כמעט 1,700 איש.
שזה מספר מדהים, אני מניח שבאחוזי הצלחה זה הרבה יותר מאשר הם היו מנסים לבד, בהרבה.
גם אחוזי הצלחה, וגם, אני אגיד לך יותר מזה, זה גם מאוד מאוד פרקטי ויעיל, כי זה חבר'ה, קח אותי לדוגמה, אני אמנם ב-52, הייתי לוחם. הייתי לוחם בגבעתי, אני, איך אומרים, יש שריר הזה של לא צריך להכשיר אותי עכשיו.
כן.
אני יכול לשמור בעוטף בגיל 52, וזה מה שאני הולך לעשות דרך אגב שבוע הבא. אני יכול לשמור בעוטף בגיל 52, יש היום את גדוד אבשלום, שהוא נמצא בעוטף, והוא שומר על כל היישובים, ובכיתות כוננות עם חיילים. וגם בחוץ שכמוני יכול לעשות את זה, ולא צריך עכשיו לחודשיים הכשרה, חצי שנה הכשרה, כלום, אני מגיע 3 ימים אימון, בום, כך, לך תשמור בבארי, לך תשמור בקרם שלום אפילו. וזה גם מבחינת הצבא, אנחנו נותנים לו כוח אדם סופר איכותי, שהוא לא צריך עכשיו להשקיע בו כלום כמעט.
וכמובן עם מוטיבציה, כי מי שמתנדב בעצם הוא מתנדב וזה מוטיבציה, והדבר שטוב זה תמיד לא מובן לי כשיש מיזמים אזרחיים שמטפלים במשהו שהמדינה צריכה לעשות, אבל זה לא הצבא היה צריך לעשות את זה מזמן?
אני אגיד לך, אנחנו באמת כאחים של אלון והשראה של אלון לא שואלים את השאלות האלה, אנחנו המדינה, אלון לא צריך ללכת למילואים. אז גם עליו אפשר להגיד מה הוא עכשיו הלך כיוזמה אזרחית, לא, הוא אמר אני המדינה. הוא לא עושה עכשיו את החלוקה הזאת, מי מקבל משכורת מהמדינה ומי לא. אנחנו לא עושים את החלוקה הזאת גם כן. מבחינתנו, אנחנו המדינה, אנחנו קופצים, אנחנו צריכים את ההתנדבות הזאת. אני אגיד לך עכשיו עוד משהו.
כן, בבקשה.
ישראלים שמגיעים לשיח עם אזרחים כאזרחים, זה מוריד הרבה מחיצות והרבה סייגים. למה לא קראת לי ואתה לא בסדר והמדינה לא בסדר? אני פונה לך כאזרח, אחי, אני שם, בוא תבוא יחד איתי. דרך אגב, אני גם רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת שאנחנו מדברים, לקרוא לאנשים, המלחמה לא תמה, הסדק המילואים בחוסר מטורף, ויש פוטנציאל של 40,000 איש, זה שהגדלנו הגיעו 6,000, ואני רוצה לנצל גם את הבמה הזאת, לקרוא לאנשים להמשיך לפנות אלינו. הצבא זקוק לכם, הצבא משתף פעולה, הצבא מחזיר את מי שאפשרי, לא כולם זה אפשרי, יש בעיות שאנחנו לא יכולים ולא נכנסים לזה להתמודד עם זה,
אבל מי שאפשר ומי שבירוקרטיה,
המתנדבים שלנו מרים טלפון ואומרים להם שלום במיזם הנצחה והתגייסו לזה 6,000 איש, אז השיח הוא אותנטי, הוא אותנטי, ואנחנו ביחד, אין פה שני צדדים של המצבע. כן. זה לפעמים מביא יותר אנשים, אפילו לא הייתי אומר שזה בדיעבד, לפעמים זה מחתחינה.
וכמו שציינת, לא כל המשימות זה לא שעכשיו גם לוחם קרבי בגיל יחסית מבוגר, לא בטוח שהוא עכשיו ייכנס ללבנון או עזה, אלא באמת יש משימות, והגבול ירדן הוא אתגר, והרבה מקומות אחרים, וכמובן איוש ומקומות אחרים.
נכון, זה מגוון מאוד, צריכים מכל המגוון של החיילים, צריכים ממנהלה וחמלים וסמבצים וקצינים, אתה יודע, פנו לנו יחידות שהיו בבנייה, ואמרו לנו, חסר לנו קצינים, אנחנו לא מתאים, ופתאום עשינו מיפוי, ואמרנו, פנו לנו 75 קצינים שהצבא לא הגיע אליהם. זה מכל המגוון והמנעד צריכים אנשים, ולמרות שאנחנו בתקופה באמת של התרגשות גדולה, של חזרת החטופים והחטופות, ויש איזו חי כזה של באמת התרגשות מטורפת, אנחנו עדיין צריכים כאילו להסתכל לטווח ארוך, כן. תוך כדי צריכים להסתכל, ואני ממש מודה לך ששמת על זה בימים האלה את הפוקוס גם על זה, ולטווח ארוך בניין הכוח הוא אתגר עצום שאנחנו עדיין נמצאים בעיצומו.
ולא השמדנו אף אחד מהאויבים שלנו בשום גזרה, פגענו בהם, אבל לא השמדנו והם שם. הם שם בעזה, והם שם...
אם פתחת את זה, אז באמת בטווח ארוך המשימה עוד לפנינו, להשמיד, להכניע, למגר את כל הבאים עלינו לחלוטנו מסביב, ולצערנו הם נוראיים והם מחסרים, וגוגל, חוזרים למדים, תעשו גוגל, חוזרים למדים, אנחנו גם התנדבו אצלנו כל מיני אנשים ויצרו בוט היום, שאתה נכנס לאתר ושואלים אותך שאלות, והכל ידידותי והכל מהיר, והרוח הישראלית ההתנדבותית עוד מפעמת מאוד מאוד חזק, ואנחנו מנסים באמת להמשיך עם הקריאה הזאת. כן. אלון כאח שלנו ועוד הרבה שכמותו בגילאים מבוגרים, המשיכו, ללון היה חבר מאוד טוב, עזריה, בן 53, שגם עזריה נהרג 4 חודשים לפניו, שהם היו עמודי התווך של היחידה. המפקדים אמרו לנו, אנחנו לא רואים את היחידה שלנו בלעדיהם. הם חבר'ה שהגיל שלהם הוא נתן כוח לצעירים.
אסף וייס, את החיבוק הכי גדול על המיזם הזה מאיתנו וכל המאזינים, לך ולאחיך, אחיך, שני אחיך, ו... לכבודו ולזכרו של אלון וייס הגיבור, זכרו לברכה שנפל בעזה ב-15 ביוני.
תודה רבה.
בואו באמת נקווה שהגדרת את זה כל כך יפה, אנחנו המדינה. איזה דוגמה נהדרת. תודה רבה על השיחה.
תודה לך, יום טוב.
טוב, זה לא סוד שחסרות ידיים עובדות במשק, מניעת כניסת פלסטינים פוגעת קשה בענף הבנייה, אבל גם בענפים אחרים. בוקר טוב לרונן לוי, יושב ראש איגוד המוסכים.
בוקר טוב לרון.
אני חושב שהייתי לקוח שלך לפני 30 שנה אפילו.
כן, אנחנו מכירים. לקוח שלי, נכון. אני לא זוכר אם אתה קשור לדלית, אבל...
בכל מקרה, כיף לדבר איתך הבוקר בשידור חי. אנחנו מאוד מרגישים מחסור בעובדים במוסכים?
אנחנו במחסור רציני, במצוקה אמיתית. מבחינת עובדים, ירדו לנו 1,200 פלסטינים. מהשביעי לאוקטובר, גם ככה היינו מצוקה לפני כן. מאוד מאוד קשה היום להשיג עובדים בכלל, בכל המשק.
כן, אבל 1,200 מתוך סדר גודל של מה? כלומר, כמה זה באחוזים נגיד?
אנחנו משיגים כ-40,000 עובדים.
וואו, אוקיי.
אבל 1,200 בעיקר היה בתחום הפחחות, שהוא תחום חזק, עם 1,200 מוסכים בערך. בתחום, נגיד, מוסכים שעובדים גם אפילו למשרד הביטחון, נעלמו הרבה עובדים, וגם הרבה יצאו למילואים, נזכור את זה, המון. יש לי מוסך אחד גדול בבאר שבע, ש12 חבר'ה יצאו למילואים, ועוד 10 פלסטינים שהיו לו, נשאר כמעט בלי עובדים, לבת אחת, בשביל אוקטובר. והמצוקה היא מאוד מאוד גדולה.
ציינת רונן שהייתה...
מצוקה גדולה, אז יש גם מלחמות.
כן. ציינת שהייתה מצוקה גם לפני המלחמה, בגלל מחסור, זה תחום שפחות מגיעים אליו? זה תחום שהוא פחות מושך?
הוא משנה לשנה הוא פחות מושך, הוא גם פחות מושך, כי את המדינה עושה כמעט הכל בשביל להרוג את העושר שנקרא במוסכים.
תכף נדבר גם על זה.
וכשאתה הורג את העושר, אז אתה גם כשמקום שאין בו סטטוס, ומקומות שיש בהם כסף, אנשים מגיעים אליהם. ואנשים רוצים לשוף אליהם, אפשר להיות עצמאי, אפשר...
יכול להיות שחלק, חלק מהאנשים.
זה פרנסה טובה, עכשיו המדינה עושה כמעט הכל בשביל להשמיד את הענף, ואז אנשים לא באים. זה בצוות תרנגולת.
אז בוא, אתה יודע מה, נעבור לנושא של המדינה. מה המדינה עושה לא בסדר?
היום למשל, בשנתיים האחרונות, רשות שוק ההון נשרה לחברות הביטוח, באופן מתואם, ולא להגיד קרטלי, להגיע למוסכים ולקצץ כמעט 50% מהחשבוניות שהם מוציאים, ששמיים מגיע וקובע שנגיד נזק הוא שווה 10,000 שקל, המוסך, אחרי שהוא מסכם איתו, שזה שמי חוץ, וככה עובד החוק.
כן.
מוציא כאילו חשבונית מוסכמת על 10,000 שקל, שבועת הביטוח משלם את מבוטח שלו, 5,000, 4,000. ושיסתדר. המבוטח הזה, בגלל שהוא לא הלך למוסך הסדר, ורוב המוסכים הם לא בהסדר. זאת אומרת, זה משלמים פחות. בעצם מנתבים את כל הלקוחות, את המבוטחים, ל-200 מוסכים מתוך 1,400 תחפיות, או מתוך 5,500 מוסכים בכלל. ובשביל לצמצם לעצמם גם את העלויות ולהגביר את השליטה, וזה בכלל לא משנה. המדינה עצמה כאילו נתנה להם לעבור על החוק. אנחנו עוד לא מדברים עכשיו על נכון, לא נכון. יש פה קבוצה שעושה מה שהיא רוצה. חופשי חופשי עוברת על החוקים. והמדינה, לא רק שהיא אפשרה את זה בהתחלה, בלי חקיקה, אז אחר כך היא עצה להוציא להם איזה חוזר שמאפשר להם לעבוד את זה. כמו אני אתן לך דוגמה, אז עכשיו נחליט, יש לי חייל שאני שרפו לו שתי מסעיות, בגלל שהוא לא רצה לשלם פרוטקשן לבדואים בדרום. עכשיו המדינה תחליט שחייבים לשלם פרוטקשן. זה אותו דבר.
כן, יש, אתה יודע.
אחד לאחד אותו דבר.
זה כששואלים אחר כך למה יש כל כך הרבה עתירות לבגץ, אז הנה זה המקרה הזה, שאתה יודע, יש חוק.
לא, זה גם בטיחות בדרכים. עכשיו, מאז שזה קרה, אנחנו הצלחנו עד 2007, ניהלתי מעבר גדול מאוד. יושב ראש איגוד המוסכים על הכספות חלקי החילוף של נכנסות מישראל. ב-2007 הצלחנו להעיף מפה כמעט 50% מהחליפים שלא שווים כלום, אפשר לשים אותם למכוניות. הייתה לנו הצלחה גדולה מזה, והתחילו להביא לכאן חלקים חליפיים, לא מדבר על המקורים שהם הכי מתאימים, חליפיים ברמה גבוהה, היום כבר את זה לא מביאים, לא כדאי, כי חברות הביטוח גם לא מאפשרות לספקים האלה, להביא את החלקים הטובים.
מה האינטרס של חברות הביטוח?
רכב 5 כוכבי בטיחות, למוסך יוצא תאונה, ותצא משענו עם רכב 3 כוכבי בטיחות, ואולי.
מה האינטרס של חברת הביטוח? לא לאשר חלפים, חילופים כאילו, אבל זה חילופי, זה עולה פחות.
לא, מאשר חילופי אבל יותר נמוך.
הבנתי, לא את החילופי הטוב.
כן, עכשיו לפני ים של מכוניות מתקינים בהם חלקים שהם לא שווים שום דבר.
אני רוצה
להתקין את האוטו לחלף, זה כבר, זה מצב שהיה לפני 20 שנה שהצלחנו להתגבר עליו. עכשיו בעצם המצב החדש הזה גרם לכך, הוא גורם לכך שלמעשה גם המוסכים מחויבים לתקן את האוטו לא טוב וחלקים לא טובים, והמדינה נותנת לזה אישור, כאילו, ומשרד התחבורה לא מתערב, תארנו, שהוא אמור לפקח גם על איכות התיקונים.
כשאני משלם ביטוח, רונן, אני משלם, כאילו אני הולך לקבל את ה, אתה יודע, פרמיה בסוף, לוקחת בחשבון, אני מניח.
אתה משלם כפול פרמיה, והוא אומר לך שהם הולכים לו, שהמוסכים יקרים והחלקים יקרים, ובינתיים מכפילים את הקרמיה, והם מבינים לעצמם ב-50%. שנתיים הם מקבלים 50% פחות, זה מה שהם משלמים בשנתיים האחרונות. בשנתיים האלה הם העלו את המחיר לציבור, את המחיר ב-60% עד 100%. יש פוליסות שיתקעו ב-100%.
כן. אני רוצה לחזור למחסור בעובדים במוסכים. יש דברים שאתה או המדינה יכולים לעודד אנשים, הרי המכוניות היום הם הרבה יותר מתוחכמות.
כן, עכשיו
הצלחנו
לקבל קודם כל הקצאה ראשונית לעובדים זרים. אני צריך להיכנס לשידור, יורן.
כן.
אז הצלחנו לקבל 950 של הקצאה. אנחנו עולים לשידור, יורם, אז אני עכשיו לגבי להסתיים.
בסדר גמור, אז אני מאוד מאוד מודה לך, ובצד שלנו, אלה שבאים למוסך, תודה על פועלכם, רונן לוי, יושב ראש איגוד המוסכים. טוב, המצלמות מוצבות בכל מקום, רק לפני כמה שבועות פענחו את אירוע הדקירה המזעזע ברוטשילד, סמך מצלמות, וזה נותן לנו תחושה מאוד מאוד טובה, שבסוף יש דרך לתפוס את העבריינים. מצד שני, מצלמות בכל מקום, הן גם מנטרות אותנו, פוגעות לנו בפרטיות, סוגיה שמעלה הרבה הרבה שאלות. בוקר טוב לעורך דין רונן ריינגולד, מתמחה בסוגיות פרטיות והבטחת מידע.
בוקר טוב יורם.
אז קודם כל, מצב חוקי, רשות מקומית או משטרה יכולים להציב היום בכל מקום מצלמה?
התשובה היא כן, אבל יש לכך תנאים. בסדר, צריך להפריד. אתה שואל גם על רשות מקומית וגם על משטרה, יש הבחנה ברגולציה שחלות על שתיהן. בוא נתחיל במשטרה, בסדר?
כן.
יש למשטרה המון מצלמות שמוצבות היום בכבישים, קוראים למערכת הזו אין הנס, והרבה מאוד מאזרחים לא מכירים בכלל על מה אני מדבר, לא מכירים את המערכת הזו. ולא סתם, המערכת הזו פועלת כבר משנת 2013 בערך. יש לה יכולות מאוד מאוד גבוהות, לפעמים אתה רואה את המצלמות האלה, לפעמים אתה לא רואה. הן מסוגלות לזהות בקלות לוחיות זיהוי, ולפענח פשעים ולעשות הרבה מאוד דברים טובים, אבל גם לצבור הרבה מאוד מידע שפוגע בפרטיות שלנו. אז
כלומר, אם אני עכשיו נוסע לתומי מגדרה לחדרה, אז משטרת ישראל, אם היא רוצה או אם היא חוקרת משהו, זה יכולה לדעת אם באמת נסעתי שם או לא נסעתי, או לראות מי נסע. עד כאן בסדר, אתה יודע, אני פשוט שואל את השאלה, כי המשטרה גם יכולה להקן טלפון סלולרי ולדעת בדיוק איפה הייתי ברמה של רחוב, אז למה המצלמה מפריע לנו?
כי שומרים את כל המידע הזה, יכולים לעשות שימוש לאו דווקא לצורך הזה, והמשטרה עבדה הרבה מאוד שנים, 7-8 שנים, מ-2013, בלי שיש לה בכלל את הקריטריונים לאיך להפעיל את המערכת, מה מותר ומה אסור. וב-2020, דומני, הגיעה עתירה לבגץ, ובגץ בא ואמר למשטרה, חברים, שאתם עושים שימוש במערכת כל כך רגישה, אתם לא יכולים לעשות את זה בלי שיהיה חוק יהודי שמסדיר את המערכת. ואכן, באה המשטרה וחוקקה, המחוקק כמובן, לא המשטרה, חוקקת פקודת, תיקון 40 לפקודת המשטרה, שבז'רגון שלנו אנחנו קוראים לזה חוק המעקבים, ובאמת הסדירו את זה. והתיקון הזה בא ואומר, לא לכל צורך אתם יכולים לעשות שימוש במערכת, רק לפענוח פשעים, אגב, לא פחות מזה, למעקב אחר פעילות ביטחונית, למשל, למניעת סכנה לציבור, כל הדברים מאוד מאוד ספציפיים, שרק אותם המשטרה יכולה לעשות את זה. אבל לצד זה גם אותו תיקון בא ואומר, אתם יכולים לשמור את המידע רק לתקופה מסוימת, אתם צריכים לאפשר גישה למעט מאוד בעלי תפקידים. עד אז שמעתי פעם ראיון של חוקר שאמר, אמא, לכל החוקרים במשטרה הייתה גישה מאוד פשוטה למערכת הזו, כל חוקר כמעט כנראה יכול היה לעשות, להיכנס למערכת ולעשות שימוש לצרכיו הוא.
כן.
החוק ועושה סדר. וזה מה שקורה עם המשטרה.
אגב,
לכם לרשויות?
רגע, עוד לפני זה, וזה גם רלוונטי רשויות, איך שומרים את המידע הזה, כי זה גם לא לעשות בו שימוש, אבל גם לשמור אותו היטב, כדי שיהיה מוגן מפני פריצות ודברים אחרים.
נכון, המשטרה מחויבת במערכות הבטחת מידע מאוד 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 חזקות.
וטוב שכך, כן.
כן, היא חייבת לשמור על המידע כמה שיותר, היא חייבת לצמצם את המידע בכלל, אנחנו מיד נדבר על זה, אבל העיקרון של צמצום המידע, והגבלת התכלית שלשמו נעשה שימוש במידע, הוא זה שבעצם מנחה את החוק, והוא מנחה גם הרבה מאוד הנחיות אחרות שביד דבר עליהן.
Okay.
אז המשטרה באמת חייבת ליישם מערכות הבטחת מידע מאוד מאוד גבוהות, מאוד שיש באמת גם למערכת הזו יכולות AI, אומנם לא, כנראה לא face recognition, אבל שימוש מאוד נרחב באותן מערכות שיכולות לעשות שימוש להרבה מאוד צרכים אחרים של משטרה, שלא עד דווקא הוא לגיטימי.
ועכשיו נעבור לרשויות המקומיות, הן יכולות, אתה יודע, אני כתושב מרגיש ואפילו שמח שיש מצלמות, כי אחרי זה אם יש פשעים, אז גם העירייה יכולה לעזור ולא רק המשטרה.
כן, יכולות גם יכולות, ואנחנו מוצפים במצלמות האלה, כל מי שגר במרחב עירוני מוצף במצלמות האלה, נמצאות כמעט בכל מקום, וזו עובדה. עכשיו, לא הרבה יודעים, אבל יש באמת גם לזה קריטריונים להסדרה, איך עושים שימוש במצלמות. עכשיו, הקריטריונים האלה חלים גם על רשויות, אבל אגב, עוד אולי אם תרצה נגיע, גם לשימוש שאנחנו עושים במצלמות הבטחה בבתים שלנו.
כן,
לא
זה גם חשוב לי, כן.
כן.
אז בית עסק למשל שמצלם את החנות שלו למשל וגם את הרחוב, יכול לעשות כל שימוש?
לא כל שימוש, אבל בסוף יש הנחיות שבאות ואומרות תהיה מידתי ותצמצם כמה שניתן את הפגיעה בפרטיות. וזה בסוף אם רוצים לתמצת את כל הרעיון זה נגזר לזה. יש הנחיה של רשות הגנת הפרטיות, שחלה בדיוק על הדברים האלה, והיא קוראת גם לגופים ציבוריים וגם לגופים פרטיים, ליישם אותה וללכת אחר הגיידליין שהיא מגדירה. עכשיו בסוף, באה הנחיה ואומרת חברים, יש הרבה מאוד תועלות לאותם מצלמות שעוטפות אותנו. אנחנו רוצים כולם לשמור מפני פשעים, אנחנו רוצים שלא יגנבו לנו את המכוניות ברחובות, ואנחנו רוצים באמת שלפנח פשעים אם קוראים, כמו שהיה לא מזמן, ברחוב רוטשילד בתל אביב.
כן.
אבל צריך לעשות את הכל תחת חוקים, בסדר? ודבר ראשון, ההנחיה בא ואומרת לרשות, קודם כל תגדירו למה המצלמות האלה משמשות. אתם לא יכולים לעשות בהם כל שימוש. תגדירו ותלכו אחר, רק אחר אותם יישומים שרשות עירונית יכולה ליישם. בוא נגיד את זה, רשות עירונית היא לא משטרה, היא לא גוף חוקר, היא לא יכולה לעשות כל דבר. לעומת זאת, רשות עירונית במובהק צריכה לשמור על הסדר הציבורי. היא צריכה באמת לאכוף עבירות תנועה במרחב העירוני שלה. ולכל זה באמת המצלמות משמשות. אז כן. דבר ראשון, באים ואומרים, תגדירו את המטרה. אתה לא יכול לחוק מהמטרה. זה בעולם שלנו נקרא צמידות המטרה. עיקרון צמידות את המטרה, בא ואומר, הרשות העירונית יכולה לעשות שימוש באותם מעקבים, אך ורק לצורך שנקבע לשם כך. בסדר? זה דבר ראשון. עכשיו, העיקרון השני הוא הסכמה. אסור לפגוע בפרטיות שלנו ללא הסכמה. למה אתה תגיד, זה קצת מוזר, נכון? אתה הולך במרחב הציבורי. איזה הסכמה? איזה הסכמה אני נותן? מי שואל אותי בכלל?
נכון.
ומה המשמעות של הסכמה כשאין לי שום שליטה על זה? אז כן, מודעים לעניין הזה, מכירים את זה, ולכן הסכמה יכולה להיות באמת הסכמה לא ישירה, אלא מהסכמה מכלל, אנחנו אומרים, אבל הדבר החשוב היא שתהיה הסכמה מודעת, וזה הגיידליין השני החשוב. בואו תידעו, ההנחיה בא ואומרת, בואו תידעו את הציבור, מה בעצם אנחנו עושים כרגע, למה אנחנו עושים שימוש, ומה החוקים שחלים עלינו. אז דבר ראשון, איכן ממוקמות המצלמות? ההנחיה בא ואומרת, תיידעו את הציבור, אלא אם כן באמת יש צורך מאוד לגיטימי וספציפי להציב מצלמה נסתרת. אם אין צורך כזה, תספרו לציבור איפה ממוקמות המצלמות.
אני לפעמים רואה, אני רואה שלטים כאלה, והרבה פעמים אני לא רואה, ואני בטוח שיש מצלמות. אתה יודע, אם שמים מצלמה בצומת, אז אין שלט.
נכון, אבל אמור להיות, ובכל מקרה אמור להיות אותו מקום שבו, אתר אינטרנט נאמר, של עירייה, שבו יש ריכוז של מידע שאתה אמור ללכת אליו, ולראות איפה מוקמות מצלמות. זה לא רק לגיטימי, זה גם נדרש לפי הרשות להגנת הפרטיות. יכול הציבור לבוא ולראות ולהבין איפה יש מצלמה, איפה אין מצלמה. דבר שני, ההנחיה באה ואומרת לאותה רשות, בואו תידעו את הציבור איזה שימושים אנחנו עושים במצלמות. לא כל שימוש הוא לגיטימי, שימוש לצורך אכיפת חניה יכול להיות בסדר, שימוש אחר יכול להיות כן. אולי פחות לגיטימי, וזה עוד דבר, ידע הציבור איזה שימוש אפשר לעשות ואיזה שימוש אי אפשר לעשות.
ולהזכיר לכולנו שבמשטרים אפלים, כל הדברים שנשמעים מאוד הגיוניים, השימוש הוא לרעה והוא לא לטובה, והוא להתחקות אחרי אזרחים, אני לא רוצה לדבר דווקא על כן. סין, אבל שם יש מעקב על אזרחים ברמה אחרת לגמרי מאשר מקומות אחרים.
קודם כל, אני חושב שזה חשוב לדבר על סין, כי זה באמת המקרה הקיצון שבו אפשר להגיע. בסין יש מערכת דירוג חברתי שבדיוק מבוססת על מצלמות כאלה. אתה מדורג חברתי על כל דבר קטן, זה נכון, זה נשמע קצת פרק ממרה שחורה,
כן.
אבל זה לא, זה קיים, ואפשר להגיע לזה. וזה בדיוק אותו מקום שאותם הנחיות וכללים מנסות שלא להגיע אליהם.
כן.
אבל כן, זה מקרה הקיצון.
יש אגב בעיה במצלמות, חלקן מחוברות בחוט, בסיב אופטי, שזה דבר אחד, אבל חלקן אלחוטיות, חלקן מחוברות לווי-פיי בכלל, חלקן לסים, כלומר לחברת סלולר, זו פרצת הבטחה מאוד מאוד גדולה.
תראה, יכול להיות, גם חיבור דרך, בדרך אלחוטית צריך ויכול להיות מקודד, בסדר?
Okay.
הדבר החשוב הוא באמת ליישם את אותם אמצעי הבטחת מידע, שמגנים מפני החדירה למידע. יש אמצעים כאלה גם ליישום מלכותי, יש.
כן.
השאלה, ובאמת זה עניין של תקציב, ויישום ההוראות האלה, כמה באמת תקציב הולך לדברים האלה וכמה מגינים. כן, בהחלט זה משהו שרשויות מתמודדות איתו, ומשקיעות הרבה מאוד כסף כדי להשקיע באמצעי הבטחת מידע. אני חושב, בסדר, שהיום ההכרה בחשיבות של אמצעי הבטחת המידע שנדרשים להגנה על המידע, היא באמת התחזקה פי עשרות מונים בעשור האחרון.
יופי,
אנחנו... הפעילות של ההאקרים בשנים האחרונות היא דרמטית, היא מסיבית, ואף אחד לא רוצה להגיע לשם.
לא, ובאיזון הזה אנחנו רוצים שרשויות ומשטרה יציבו מצלמות, ואנחנו רוצים שישמרו עלינו גם כן, ובטח ישמרו משימוש לרעה והאקרים ודברים אחרים. רונן ריינגולד, מתמחה בסוגיות הפרטיות והבטחת מידע, הערת את עינינו, תודה רבה.
תודה רבה, יורם.
כן, בוא הביתה, הביצוע הנהדר הזה של רמי קליינשטיין, מילים של מאיר גולדברג והלחן של רמי קליינשטיין, וזה שיר, בימים אלה במיוחד, בוא הביתה מקבל פרשנות אחרת, מאשר אותו שיר אהבה מקורי. בוקר טוב לרמי קליינשטיין.
בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, ובהחלט שיר עם... לצערי שהוא הופך להיות רלוונטי, לאו דווקא בפרמטר הרומנטי ודאבוני.
כן, כי במקור, אחד באמת, שרק תגיד לי בוא הביתה, דואגת לך, אתה טוב בשבילי, אין דבר יותר מחמם מזה, זה שיר אהבה.
נכון.
אבל כן, עם הזמן שירים מקבלים פרשנות אחרת, זה מפריע?
כל השנה הזאת, שנה וחצי כבר תכף.
כן.
אני לא יודע אם זה מפריע, קודם כל מדובר, מה זאת אומרת מפריע? כל העניין מפריע, כן.
לא, הכוונה היא שכאומן, אתה יודע, כמבצע, פה אתה לא כתבת מילים, אבל יש הרבה שירים שאתה גם כתבת את המילים, ואתה אומר, לא התכוונתי לזה.
אני אגיד ש... זה בעצם התרבות היא הרבה פעמים עם מיקרו של המקרו, אז אני לא חושב שאף אחד מאיתנו התכוונו. וקרה האסון הזה שקרה, ואני חושב שגם הטקסטים בעצמם, השירים בעצמם נכנסו לסוג של טראומה היסטרית, ולמדו ללכת עם לבוש נוסף, ולמדו להתמודד כמו שאנחנו, וכמו שכל אחד מאיתנו, כל אחד ברמה האישית שלו, למדו איך אנחנו קמים, כי בסופו של דבר אין מה לעשות, אנחנו... כנראה שאי אפשר להביס אותנו, למרות שמנסים, מאז שזרקו אותנו מגן עדן, פחות או יותר, מנסים להביס אותנו, זה לא עובד.
כן, ואתה, יש לך תפקיד ושליחות מיוחדת, כי הלחנת וביצעת מלא שירים שהם בסוף הפסקול של החיים שלנו, ואתה ואני יודעים שמוזיקה היא מרפאת. ואני שמח שההופעות חוזרות, בעצם חזרו לגמרי לגמרי, ואני יודע שיש לך מופע Candle Live, שזה בעצם ספשייל לאור נרות?
כן, זה בעצם איזשהו רעיון שהובא מחול. אגב, לגבי העניין הזה שההופעות חזרו, אני כמעט ולא הפסקתי להופיע, זה נורא נכון, רק לא במסגרות הרגילות, כי פשוט כן. הגעתי לאן שיכולתי להגיע, אם זה היה בהמון בדרום, וגם בצפון להגיע ולהופיע בפני הלוחמים, גם אם זה עם פסנתר וגם אם זה שישה או שמונה לוחמים באיזה אוהל, אבל אני מאוד שמח שהמופעים חזרו. עכשיו המופע כן. הזה הוא מופע שהגיע מחול, רעיון של להופיע לאור נרות. עכשיו שאף אחד לא ייכנס ללחץ, לא מדובר במטפים ובמחבי אש שמחכה מחוץ לאולם, כי מדובר בנרות, אבל זה מאוד רומנטי, זה מאוד יפה. אני ראיתי מופעים כאלה בצילומים מחוץ לארץ, וזה, אני חושב שזה באמת מביא איזה מין נופח כזה מאוד רומנטי, מאוד מאוד מתאים.
וזה אתה והפסנתר, רמי?
זה אני והפסנתר, זה אני והפסנתר.
או פסנתרים, אני לא יודע, או שאתה מכניס רק את פסנתר הכנף ואומר זהו.
פסנתר כנף, 10 אצבעות.
זה יופי.
שירים ונרות ואנשים.
וזה, אני רואה שזה בעצם בחמישה, בפברואר, יום רביעי, ואני חושב שזה המופע הפותח אפילו, או אחד מהם.
זה המופע הפותח, נכון.
אז אנגר 11, יש הרבה מקום, זה מקום נהדר.
נכון, במקום נפלא, עם וייב טוב, ואני באמת מחכה, מאוד כיף לי מופעי פסנתר, ואם נותנים לזה גם עוד איזה תוספת, וזה עם קהל, עם הרבה מאוד אנשים, זה בדיוק ההזדמנות הגדולה שלי לראות איך אני הופך מקום של עם 1,300 אנשים, שכל אחד ירגיש כאילו שהוא נמצא בתוך איזה מין זאפה קטן.
כן, ולשאלת השאלות, כי כתבת והלחנת עשרות לעיתים, ואני לא מדבר על עוד הרבה שירים אחרים, שהם, אתה יודע, סוג של המנון, ומנוגנים בכל בית, ובסוף אתה צריך לרכז רק כמה שירים, כי אי אפשר את הכל. איך בוחרים?
יש בייביסיטרים, אנשים צריכים להגיע הביתה, צריך בכל זאת. איך בוחרים? תראה, אני מאוד אוהב לעשות ליינאפ לפי יום, כי זה לא מתקיים. מה שהרגשתי שבוע שעבר הוא הליינאפ, פתאום הוא לא יהיה הליינאפ הנכון שבוע אחרי. אז איך בוחרים? אני חושב שזה משהו שמרגישים, אני חושב שזה משהו כאילו יוצאים לדייט, לא לובשים תמיד בדיוק את אותו, את אותם בגדים, ואתה, זה לפי איזה מין הרגשה מסוימת של אותו יום שאתה קם בבוקר. וכמובן, יש את העניין הזה שאתה עולה לבמה, ואני לא צריך להגיד לכל הנגנים, תשמעו, עכשיו בוא נעבור לשיר הזה, אני סך הכל צריך להגיד לעשר אצבעות האלה, לעבור מבחינות פרים על הגשר הישן, אז זה בסדר.
כן, ואתה מרגיש את הקהל, ואתה באמת רואה מה צריך, וזה, כן, כלום, נכון, ואתה לא צריך פרומטר, אז בכלל,
זה בלתי אמצעי, בצורה מפחידה.
טוב, אז אני, יש שירים שהם קלאסיים בפסנתר, אני, אתה יודע, אני מדבר על צעיר לנצח שברור לי שהוא, אתה יודע, הוא פסנתר קלאסי. יש כאלה שהיה להם עיבוד הרבה יותר, וגם בהופעות שלך, כמו אני חילי ושירים אחרים, שיש להם קצת יותר בדרך כלל כלים, ופה להתאים את זה לפסנתר זה משהו שאתה צריך לעשות, או שזה כבר זורם?
כן, אני מופיע עם מופע פסנתר במקביל למופעי להקה שנים, אז
קטן עליך, כמו
כמובן מקבלים כן. אני משחיז אותם, כמו כל דבר שאומן אמור לעשות, להשחיז את האומנות שלו, אבל אני פחות או יותר יודע לאן אני לוקח את הדברים, וזה באמת נורא יפה לראות איך השירים מקבלים בעצם איזה מין עיבוד אחר בתוך מופע הפסנתר.
ואתה, אני יודע, מבצע גם במופעים שלך שירים שכתבת לאחרים, גם במופע הזה יהיו?
ברור. יש פה גם שירים שכתבתי לריטה, ויש יש כמובן שיר המנון שכתבתי לגידי שהוא
עניין של זמן.
עניין של זמן כמובן. ואני גם שר פתאום איזשהו שיר של אלטון. אני יש לי תחושה שבא לי לשיר את Candle in the Wind של אלטון.
מתאים.
כי יש מלא מלא Candle Live מסביבנו. אני חושב שCandle in the Wind יכול להיות מאוד יפה בערב שכזה.
טוב, היו מי שכינו אותך אלטון ג'ון הישראלי, אז אני מבחינתי זה חיבור.
אז אני חושב שהחיבור די ודאי שזה יקרה. נתתי לך סקופ, קנדל דומה.
איי, זה יופי, זה חובה להיות שם, והדילמה אצלנו תמיד זה איזה שירים לשבץ לפני ואחרי שיחה, ואיתך זה בכלל דילמה. יש שיר נפלא, אני חושב שהוא מתוך אלבום הבכורה שלך, שהוא ביום של הפצצה, המילים של דן טורן, זכרו לברכה. והלחן כמובן שלך, וזה קודם כל בעיניי אחד השירים הקסומים שנכתבו ובוצעו פה, וזה מפריע בימים אלה לשיר ביום של הפצצה, בלי שתגלה אם זה יהיה במופע.
הוא יהיה במופע?
איזה כיף.
אני okay. אציין את דן, ואת הקשר, הטוב שהיה לנו, ולא, אני חושב שזה בדיוק, זה שיר כל כך רלוונטי, פה הוא לא כאילו, פה ביום של הפצצה, הפצצה תמיד הייתה הפצצה.
כן.
הייתה אותה פצצה, אותה רקטה, שמגיעה מהצפון, ונגדור אופנוע, ונשרוף אותה, ונחיה כמה שאנחנו נוכל.
כן.
ככה היא רוצה.
איי, זה שיר נהדר. תראה מה זה 1986, אם אני לא טועה, והוא עדיין כל כך רלוונטי, וכל כך נשמע טוב. רמי קליינשטיין, תודה רבה רבה על השיחה, וברכות על המופע בחמישה בפברואר.
סוף שבוע נעים ובשורות טובות.
רק, אמן, תודה רבה. טוב, אז העיקר בריאות, כמו שאנחנו תמיד אומרים, ושלא נזקק גם לתרופות, אבל אנחנו כמובן נזקקים. יש מי שנדרש מדי פעם לקחת תרופה, ויש כאלה שלוקחים באופן קבוע. בוקר טוב לדוד פאפו, יושב ראש הסתדרות הרוקחים בישראל.
בוקר טוב, יורם.
ישר לשאלה, אני חושב שנגענו בזה לפני שנה, יש מחסור בתרופות?
בהחלט יש מחשור, רק שהפעם המחשור לא נובע מהנושא שדברנו עליו לפני שנה. הפעם המחשור נובע כתוצאה מקריסה של של חברת הפצת התרופות הגדולה בישראל, אנחנו לא ננקוב בשמה.
אוקיי.
מה שקורה שהחברה הזאת עברה לשירות מחשוב חדש, הדבר הזה יקריס אותה, ולמעשה מ-25 לדצמבר עד לרגע זה אין לנו הספקת תרופות.
שהם למי שלא מכיר, חברת הפצת תרופות בעצם היא זאת שמנפקת אחרי זה, הרי כל בית מרקחת יש לו מלאי והוא מיד מעדכן במחשב ומיד התרופה מגיעה וכל זה בעצם נעצר?
נכון, ממש ככה. עכשיו זו תרופה שהיא מייצגת את החברות הרב-לאומיות, יש לה תרופות מכל קשת התרופות, החל מתרופות לסרטן, תרופות ביולוגיות, אונקולוגיות, סוכרת, הרזיה, לחץ דם, you name it. כל תחום שאתה נוגע בו, יש לה החברות האלה מופצות על ידה.
ועכשיו מי שצריך תרופה כזאת ניגש לבית מרקחת, בית המרקחת אומר אז על המלאי וגם...
אז על המלאי ותתחיל להתרוצץ ולחפש, אז מה אם אתה גר בגדרה? יש בטבעון.
בתקווה שיש בטבעון וגם זה לא בטוח, כן, בטח...
ממש עד שתגיע כנראה גם לא יהיה.
כן. אז תודה, זה מחזיר אותנו לשאלה, אנחנו כצרכנים חינכו אותנו ובצדק לא לאגור תרופות, או לא לאגור מעבר ל... לא יודע, 30 יום, ופתאום אתה אומר, אולי כן צריך לתכנן קדימה יותר.
אתה יודע מה, אני מסכים איתך, זאת אומרת, יש הבדל בין הגירה לבין להיות ערוך לקראת מחסורים צפויים, כי בכל זאת, יש קורונה ויש מלחמות ויש כל מיני אירועים בלתי צפויים, אבל הבעיה... היא כרגע נקודתית והיא כן. תפטר.
נכון.
הנקודה שצריך לתת עליה את הדעת, שבמדינת ישראל, בדיוק כמו שקורה בתחום המזון, כך קורה בתחום הפצת התרופות, וזה המונופולים. לא יכול להיות שתרופה מסוימת מופצת על ידי מפיץ אחד בלבד. תחשוב רק מה היה קורה אם חס וחלילה, במדינה למודת מלחמות כמונו, היה נופל טיל על מחסן התרופות הזה.
כן.
זאת אומרת, בכל מדינה בעולם, ללא יוצא מן הכלל, לכל תרופה יש מספר מפיצים. כך שאם מפיץ אחד כושל או קורס, עדיין יש מענה ממפיצים אחרים. בישראל, כמו בעוד הרבה דברים, זה מונופול. והמפיץ הוא אחד, הוא בלעדי, וכשיש כשל הוא כשל טוטלי.
המפיץ הוא גם היבואן בדרך כלל, נכון?
לא. במקרה הזה המפיץ הוא רק הגלגלים. וחברות התרופות הרב-לאומיות שמופצות על ידו, גם כן, שותקות, וזה גם כן מעלה שאלה, מעלה תהייה. איפה אתם? אתם הרי בעלות הרישום. אתם האחראיות על כך שהתרופות שלכם תגן על המטופלים. ולמה כולכם אינו נשמע?
כן, אם עלי דיברנו, אני לא הייתי יודע שיש משבר בכלל, אבל המשבר הזה, אני מניח שפוגש אותו מי שצריך את התרופות שאותו מפיץ גדול למפיץ, זה כנראה הרבה.
ברוך השם, אינך זקוק, אבל בהחלט. אנשים מתרוצצים מבית מרקחת לבית מרקחת, וצריך להבין שלא כולם נגישים, כן. ולא כולם יכולים, וזה בעיה, זה בעיה.
זה תמיד פוגע בחלשים יותר, ובאלה שבאמת לא יכולים לנסוע ל...
בהחלט, בהחלט.
מה האחריות של המדינה ומשרד הבריאות למשבר כזה?
זהו, ששוב, גם פה יש אישי לקונה מקום המדינה, ומשרד הבריאות לא באמת יכול לאכוף על יבואנים או מפיצים להגדיל מלאים. אבל אני חושב שכן, משרד הבריאות יכול לעשות משהו, וזה כבר הגיע לידיעתו של שר הבריאות ומספר חברי כנסת, זה לגרום לכך שבחקיקה או בתקנות, כל בעל תרופה שרושם אותה במדינת ישראל, יהיה מחויב, לתת אותה להפצה לפחות לשלושה גורמים. זה פשוט, זה לא מסובך.
והרשות לתחרות זה לא תחום שהיא נכנסה וניסתה להסדיר אותו?
שקט דממה מוחלטת מכיוונה.
כי תשמע, יש תחומים שאני, אתה יודע, אני יכול למחול, אבל פה זה מדובר בחיים, באיכות חיים מסכים, ובחיים.
מסכים. בהחלט, השאלה הזאת צריכה להיזרח לחלל להעביר, לא רק איפה רשות התחרות היום, איפה הייתה 76 שנה?
כן, אבל עוד לא מאוחר, ואנשים באים, ובטח רפורמות צריך לעשות, ובטח בנושא כן. כל כך קריטי, כן. ושוב, כמו ששנינו הזכרנו, זו מדינה שעוברת כל פעם חוויות אחרות, את הקורונה אולי זו הייתה חוויה עולמית, אבל החוויות הביטחוניות במרכאות שאנחנו עוברים פה, אף אחד לא עובר.
נכון.
ויש יש בעצם מה ללמוד מהרבה מדינות מתקדמות בחול, כמו שציינת.
בהחלט. גם מדינות לא מתקדמות, אתה יודע, אנחנו יכולים ללמוד גם מדינות לא מפותחות במרכאות כמו מדינת ישראל. זה אלמנטרי.
טוב, אז עכשיו אנחנו, לכל אלה מאיתנו שרוצים טיפה טיפה להערך קצת יותר, אנחנו בעצם צריכים להיות במלאי אם מישהו לוקח תרופות נגד סכרת או סטנטים או דברים אחרים, ובעצם לבקש מרופא המשפחה שיחרוג ממנהגו ולא ייתן את המרשם הרגיל, אלא בעצם ייתן מרשם קצת יותר ארוך.
בהחלט. ההמלצה שלי לחולים כרוניים, תהיו בספר מה שנקרא של לפחות חודש.
כן, אז זו תמיד ההצעה שהייתה פעם, אבל יכול להיות שעכשיו אני שומע את מה שאתה אומר, ואולי אתה צריך טיפה יותר, אבל חודש זה בהחלט... טוב, זה ייפטר בחודש, נכון? למרות שאמרת סוף דצמבר, אז בעצם אנחנו כבר בחודש.
אבל כבר חודש, ועדיין לא. ואנחנו לא רואים את אור בקצה המנהרה.
אז אני ממש לא חושב שאנשים צריכים סתם לאגור תרופות, אבל כמו שאמרת, להגדיל את טווח הספר.
להאריך.
להאריך, אין מה לעשות. לפעמים המציאות היא באמת באמת בלתי ניתנת לחיזוי. דוד פאפו, יושב ראש הסתדרות הרוקחים בישראל, תודה רבה רבה על השיחה.
תודה לך ולמאזל.
זהו, לא תאמינו, התוכנית שלנו מתקרבת לסיומה. אנחנו נזכיר שתוכנית הנבחרים בגשת דוד בן בסט לא תשודר השבוע, היא כן תשודר כרגיל בשבוע הבא אחרי חדשות שעה 10. תודה ענקית לטכנאי השידור יורי שיבנוב ולמפיק עידן ריבר. המוזיקה ששמעתם בעריכת הלל אברמוביץ', אני יורם מוקדי.